זה. לדוגמה, אם יש נגיד משחק של מכבי או חברה שלא יודע על זה משהו, זה דברים שאי אפשר להתחרות איתם. השאלה א' אם לוותר על זה, כאילו לא לנסות להתנגש, כי לפעמים מישהו ממש רוצה ש... חבל שהוא הולך לזה ולא... ואם, ואם כבר הולכים כאילו להתעמת איתו על זה שתבוא ואל תלך, אז כאילו איך...
יצא שכרו בהפסדו. אני חושב שאנחנו רוצים לעבוד עם חברה, בכלל, ככה. ככה. זאת אומרת, בוא נתחיל עם כמה כללים. יש פרה ויש עגל. ומאוד חשוב שהעגל יצא לשתות. אם הפרה רוצה לתת, זה יפה. אבל כל המטרה היא שהוא ירצה לשמוע. כי אם אין לו מוטיבציה לשמוע, אז מה הועילו החכמים בתחנתם? זה לא יעזור. אני לפעמים אומר את זה ככה. יושב פה אצל כל אדם שומר. שומר. והוא מחליט מה להכניס או לא. ואם מה שאתה אומר, מכל מיני סיבות, לא מוצא חן בעיניו, אז השומר יגיד, שלום. אם הוא נימוסי, הוא יחייך והוא ימשיך להגיד כן, כן. והוא יחשוב על משהו אחר, או ברגע שאתה מסיים, הוא יגיד ברוך השם, שלום, ברוך שבת. פטרני מזה. אבל אם אתה מוצא דרך שהשומר אומר, וואה, מעניין אותי, חשוב לי, אז אתה בפנים. אז אם אתה עומד מול החמישייה הפותחת של מכבי תל אביב, במיוחד איזשהו משחק עסיסי כזה, אז אני לא בטוח שחכם להתעקש, כי הוא לא יהיה בשל, הוא לא ירצה לשמוע. לכן, הקונס הוא למצוא את הזמן, א', הזמן ואת ההקשר של המפגש, שהוא ירצה לשמוע. אחר כך יש את האומנות של המחירה, זאת אומרת, האומנות איך לדבר, כך שהוא ירצה לשמוע. ואני אפילו זורק לכם את האתגר. מה מביא לאדם להקשיב לך?
זאת השאלה הבאה.
טוב ששאלתי. לא, אבל תחשבו אתם. הרי בוא נגיד שאתה יושב מול אדם שמדבר איתך. למה אתה מקשיב? או, סקרנות. יפה. זאת אומרת, אם אנחנו נלמד לדבר על דברים שמסקרנים את הבחור בעצמו, אז זה בשבילו, אז הוא יקשיב. מה עוד?
כשאתה מעריך אותו, אתה
מפריך. אדם שמרגיש נכון. אם יש לך קרדיט, כי אתה כבר איתו לאורך כל הדרך, הוא מכבד אותך, סיכוי שהוא יגיד מה? כי בעצם מה אנחנו רוצים שהוא יגיד לעצמו? שווה לי להקשיב. שווה לי שאני אקשיב לו. בגלל ש... מסקרן אותו, בגלל שיש לו קושי שהוא מקווה שיש לך את הפתרון, או שאתה אדם במקום שהוא מכבד והוא מעוניין להתקדם ולהגיע, או שהוא סתם מחבב אותך, או שאתה משדר על אותו גל, אותו תדר. זאת אומרת, יש איזשהו קליק וטוב לו איתך. אני חושב שהשורה התחתונה היא שכאשר אנחנו מדברים, חשוב שאנחנו חושבים על התוצאה ולא על הכוונה. מישהו פעם אמר את זה ככה, ואני מאוד אהבתי את הניסוח. הוא אמר, תקשורת זה מה שקורה אחרי שאני מפסיק לדבר. תקשורת זה לא מה שאני אומר. אני יכול ללכת לדבר אל הקיר. זה לא תקשורת. תקשורת שאני יושב מולך, אני מביע משהו, ומה שנכנס, או, יש כבר קשר. קשר זה שתיים. לכן, זה לא שעליי להתמקד אך ורק במה שאני רוצה להגיד. זה בעצם איך להגיד, כך שהשומר שלו יגיד, תיכנס, תהיה בפנים. תקשורת טובה מבוססת על שתי עקרונות. ואיש תקשורת טוב, הוא יודע להיות אומן בשתי הדברים האלה. צריכים לדעת מה להגיד, זה חכם. ואיך להגיד. המה הוא בעצם הדבר שיעזור לו, דבר שמסקרן אותו. דבר שיקדם אותו, שמרתק אותו, שהוא מחובר עליו. זה המה. אבל אם אני לא יודע איך להגיד את זה כך שזה ייכנס פנימה, אז זה יהיה חכם במקום אחר שאין לו הרבה להגיד. עכשיו, איך אני יודע שקלטתי? איך אני יודע שהשומר שלו אמר, תיכנס, בוא, תשב בפנים חזק, אני רוצה להתבונן על מה שאתה אמרת. איך הוא מגיע? בדיוק. לפי מה? המשוב. כן? יכול להיות הבת פנים, דרך תנוחה, כן? או מה שהוא אומר. אם הוא עונה לעניין, זה אומר שאתם ביחד. אם אתה מדבר על עגבניות, הוא מחייך, מדבר על נעליים, אז משהו התפספס. לכן, איש תקשורת טוב, הוא לא צלף. הוא תותחן. למה? צלף כדור אחד יש לו. הוא לא יכול לדעת. אם אני לא מכיר את הבחור הזה, אני לא יודע בדיוק איך לדבר איתו. אבל אם אני תותחן, פגז ראשון קרוב, אני בודק את התוצאה. אם הוא איתי, מה אני אומר לעצמי? קלטתי. אני הולך הלאה. אבל אם אני רואה שהוא לא איתי, ברור שהוא צודק. כי אני רוצה לדבר איתו. אז אם כן, מה שחשוב, שאני אמצא את הדרך לדבר, כך שאחרי שאני מפסיק לדבר, המסר ימשיך להתגלגל לתוכו. וזה אני יכול לדעת רק אם אני מאוד קשוב לתגובתו. לכן הקדוש ברוך הוא לא טעה, כאשר הוא ברא אותנו כאנשי תקשורת, עם שני אוזניים, שני עיניים, פה אחד. ולפעמים אנחנו טיפה הופכים את הסדר, וזה הולך, 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 ולא כל כך שמים לב ש... או בגוף או בנפש, הנער איננו. אוקיי. בסדר? זה...
לא נהיית לעשות, אם מביאים אותי למצב, שמישהו שאני לא פגשתי בחיים, אומרים לי, בוא תטפל. כאילו, סתם דבר, מישהו אומרים לי, הוא לא אוהב ללמוד,
הוא לא אוהב ללמוד.
רוצים שתיתן לו מוטיבציה. פעם ראשונה שאני רואה אותו, לא מכיר אותו, לא כלום. אבל איך בדיוק אני... כל הזמן ככה תסתכל.
קודם כל, השאלה היא למה אתה לוקח את התפקיד הזה?
לא, מישהו בא, אמר לי, בוא תשמע, יש לי חבר, יש לי פה, יש לי שם. הגעתי לאיזה ישיבה תיכונית, מה מישהו שאל אותי מה...
הבנתי, זאת אומרת, הוא בפנים לא לומד.
סתם אומר, כסתם סיטואציה, באים ומנחיתים מצב על... כל מיני יכול לקרות, מה לעשות עם מצב זה וזה?
אוקיי.
איך אחד יכול להגיש את זה, מה אני מכיר?
זאת אומרת, איך יש לך תפקיד אצל מול מישהו, איך מתחילים לעבוד איתו? זאת השאלה?
כן, זה שאני לא מכיר אותו.
מכירות ראשונית.
איך מכירים בן אדם? מקשיבים. אני הייתי מחפש דרך לפתוח שיחה ולחפש את הכפתור ללחוץ עליו שתראה בעיניים שלו ברק. אז מה תדע? זה הדבר שעושה לו טוב. או לחפש דרך לתת לו להתחיל לדבר. הרי כאשר אדם מדבר, על מה הוא מדבר? מה הוא בעצם משתף אותך כאשר הוא מדבר? מה שקורה בפנים, נכון? איך מגדירים דיבור? מה זה דיבור? או בוא נגיד את זה אחרת, איך מגדירים חשיבה? זה בעצם השאלה שהתכוונתי. מה זה לחשוב? איזשהו דיבור עצמי. נכון? לחשוב זה בעצם, טוב, מה אני אעשה אז צהריים? טוב, אני רוצה לישון, אבל יש כמה דברים שאני, אני לא יכול. אתה יודע מה, אני רעב. המקולת, לא, לא. עכשיו, אצלנו לא מתאים להוציא מחשבות כאלו דרך השפתיים. נכון? אם אני מדבר ככה בחדר, אז החבר חדר יזמין את... יזמין אותי לדבר איתו.
אלה כאילו צחק אותה מדבר בפלאפון.
כן, זה עוד, כן, כן. אבל האמת היא שזה דבר תרבותי. זאת אומרת, התרבות שלנו קובעת שכאשר אני חושב, זאת אומרת, כאשר אני מדבר עם עצמי, אסור לי לדבר בקול רם. אסור לי להזיז את השפתיים. אבל יש מקומות אחרים בגוף, בפנים, שלא רק שאם אני מזיז אותם מותר לי, אני אפילו יכול להעביר מסר של חוכמה. אז תסתכלו. איש חכם, חושב, נכון? הוא מזיז הכל, אבל לא את השפתיים. אז אם כן, לחשוב, זה מה שאני עושה ביני ובין עצמי. זה להשתמש בקודקוד. זה הבן אדם, מה הוא חושב? מה מסתובב? אם אתה רוצה להיות רלוונטי לבן אדם, אתה רוצה להיכנס איפה שהוא חי. הוא חי איפה? במחשבות שלו. איך אתה יכול להיות איתו סביב המחשבות שלו? לדבר איתו. כי דיבור זה הוצאת המחשבות, נכון? זה כאילו הוא בוחר שהמחשבות האלו יגיעו אליך. אז אתה מקשיב, פתאום אתה יודע, הוא, זה דבר שמסתובב בהיכל. לכן אתה יכול להתחיל להצטרף בשיחה הפנימי שלו, דרך המסרים שהוא עושה לך. הוא מתחיל לדבר על לא יודע מה, מה הוא יעשה בקיץ, מה אתה פתאום יודע? שהנושא הזה מעסיק אותו. אז אתה יכול לשאול, לו, מה, איזה אופציות יש לך? ופתאום, מה הוא מרגיש כלפיך? אתה בעניינים. למה הוא מרגיש? למה הוא מרגיש את זה? כי לפני שתי דקות, היה לו שיחה מאוד נוקבת בינו, ובין עצמו. כי הוא שאל אותך, הוא שיתף אותך. כן, אני לא בדוח מה אני אעשה בקיץ. מה זה אומר? זה אומר שלפני 5 דקות הוא ישב ככה ואמר, והוא שמה. אם אתה שומע את זה ושואל, מעניין אותי מה אתה חושב, אז פתאום הוא מושיט יד. אם אחר כך אתה אומר, אידיוט כמוך, לחשוב ככה, אתה ממש, לא, איפה נפלת? הוא יגיד, שלום. אבל אם אתה אומר, וואה, זה מעניין את שתי האופציות האלו, איפה אתה חושב? מה אתה חושב עכשיו? וואה, צפון, גולן, קיץ, אתה יודע, זה נפלא, מה, יש לך תוכניות כבר? אז מה הוא ירגיש? או, יש שותף בשיחה. Okay. אז הרעיון הוא להיות איתו, אמו אנוכי בצרה, אמו אנוכי בשיחה. ברגע שהוא מרגיש אותך פה איתו, יכול להיות שאחר כך אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, יש עוד נושא שמעניין אותי. אתה מוכן? הוא יכול להגיד, כן, בוא נלך. למה? כי אתה כבר מחובר. ברגע שאתם מחוברים, אז יש גמישות במערכת. אני גם יכול לבדוק אם הוא מעוניין ללכת איתי. ואז אני יכול להתחיל לדבר איתו על לימוד, אם זה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל, מישהו פעם אמר את זה ככה. הקשר הוא הגשר. קודם כל קשר. קשר זה להיות איתו. כאשר אתה איתו, אתה אחר כך יכול לעבור אליו, ויש גשר שהוא יכול לעבור אליך. אוקיי. כן.
אני לא פה מופרע ברמות, משתולל, הורס את כולם, הורס הכל. המשפחה, ההורים שלו, החינוך שלהם זה אם אתה תהיה אלה טוב, אז אתה תקרא מה שאתה רוצה, ואם הוא מתנהג לא טוב, אז טוב, אם אתה רוצה משהו טוב, אז תתנהג מה שצריך. ואם למרות זאת הוא מתנהג רע, טוב, מה אני יכול לעשות? אין ככה מתנהג. אני לא ארביץ לו, כי הוא לא יקשיב לי ככה, אני רק אחבק אותו. ברור שהתפיסה מוטעת. צריך לדעת לשים גבולות. שאלה איך בתור מחנך מבחוץ, אפילו לא מחנך שהוא מורה בכיתה, אלא מדריך, עדיין נער, אתה יכול לגשת להורה ולהתחיל... א' כל איך אתה יכול לגשת להורה ולהתחיל לדבר איתו על זה? דבר שני, איך... מה אתה אומר להורה על זה? זאת אומרת, ברור שזה לא טוב, שאלה למה? חקודות.
למה השאלה שעלינו לשאול, זה מחובר למה שדיברנו. איך אני יכול לדבר עם אדם כך שהוא יקשיב לי? זאת השאלה. התוכן, יש לך כנראה איזשהו רעיון מה להגיד. אגב, אני מצאתי שלהגיד לאדם איפה הוא טועה, בלי שאני מציע פתרון שיש בו איזשהו היגיון, לא כל כך חכם. לגשת לבן אדם שאומר, אתה אידיוט. אתה פשוט אידיוט. אז אני לא מכיר הרבה אנשים נורמליים שיקבלו את זה. ברור לי שההורים האלו סובלים נורא. וגם אני מניח שהם הורים טובים במובן שהם עשו את הכל כדי לתת לבן שלהם מה שהם. והם בוכים בלילה שזה לא עובד. זאת אומרת, זה בא מחוסר ידיעה מה לעשות, לא מחוסר אהבה ורצון. אז, אבל זה מחזיר אותנו לשאלה איך מדריך בן 20, בן 18, יכול לדבר עם הורים בני 40 על ההתנהגות של הבן שלהם בן 15. בוא נחשוב קצת על הדבר הזה. הדבר הראשון הוא, שוב, אנחנו תמיד רוצים, אם אנחנו רוצים להתקדם בשיחה, אנחנו רוצים כל הזמן חיבור ושיתוף פעולה. אם ההורים יסתכלו אליך כאיזשהו חכם בעיניך שבא לחנך אותם, אז אני חושב שאתה תמצא את הדרך החוצה מאוד מהר. כי אין הורה שצריך לקבל ממדריך ביקורת. זה לא תפקידי לבקר הורים. אם אתה מגדיר את התפקיד שלך כזה שאכפת לך מהילד, ואתה בא לשתף את ההורים בקשיים של הילד להשתלב בחברה, ואתה בא כאילו לעזור להורים ולשתף אותם במידע שברור שחשוב להם לקבל, ואחר כך, אם יש איזשהו רצון בצדם לחשוב ביחד מה לעשות, ייתכן ויהיה הורה שאם הוא רואה בך כאדם שאולי יש לו משהו להוסיף לו, יכול להיות שהוא ייפתח. אבל השאלה הבסיסית, למה שההורה יקשיב לי? הוא, יש לו טיפה כבוד. הוא כבר במערכה הזאת 15 שנה. בא פנים חדשות. בסניף, רואה אותו, סובל אותו יום וחצי, שלוש שעות פה וארבע שעות פה, איזשהו שנה, והוא בא ללמד אותי איך לעבוד עם הבן שלי. אז לא בטוח שהורים ישמחו ככה לקבל ביקורת. אחד הדברים שחשוב לנו, כל הנושא של ביקורת זה נושא שחייבים להיזהר ממנו כאש. בדרך כלל עדיף לטעות בצד של לעשות פחות מאשר לטעות ולעשות יותר מדי. אפילו בדור של האמוראים אמרו שאין אף אדם שיודע לתת ביקורת. כי כל המטרה של ביקורת ברור שזה לא שזה יאמר, אלא מה? לא רק, אפילו זה לא נאמר כדי שיקבלו אותו. גם לזה אין שום תועלת. כל המטרה היא שמי ששומע שדברים מתרחשים בצורה לא טובה, יקבלו רעיונות ומוטיבציה למצוא דרך יותר טובה. אם אני לא יודע איך לדבר עם בן אדם סביב הקשיים שלו, בצורה שמביאה אותו לרצות להגביר את המוטיבציה להשתנות ואולי לתת לו כיוונים חדשים, אז בשביל מה אני נותן לו סתירה? הוא לא יודע שהוא נכשל? מה אני מוסיף פה? עוד אדם שבא ומתלונן שהילד שלו מופרע? כאשר הבית ספר מצלצל, הם כבר משקשקים. זה כבר שנים שהם נופלים. אז אם יש לי בשורה, או אם אני רוצה לקבל מהם עצות, או אם אני רוצה להיות איתם ולהגיד להם איזה ילד בפוטנציאל, ילד נפלא, כי הוא עשה איזשהו דבר טוב, ועל אף שהוא קשה בסניף, היה ילד חולה והוא הגיע אליו, ואתה רואה את המידות הטובות שיש בו, ורציתי לשתף את ההורים, אז ייתכן וההורים ירצו לשמוע מכם, או ממני, אם זה אני. אתה מבין? אז הייתי נזהר מאוד מאוד ולחשוב פעמיים שלוש לפני שהייתי ניגש להורה ולהגיד לו שהוא מחנך את הילדים שלו בצורה שאולי לא נכונה. לא יודע. זה מורכב. זה נושא מורכב. כן, בבקשה.
לכן, שאלת אלה שאלה, איך מגיבים לאדם שאנחנו לא מכירים? איך... אנחנו ניגשים אליו. והבנתי שבשביל להיות איתו צריך שהוא ימשיך לדבר, לתת לו את המקום הזה של מבחינתו, מבחינתו שלו, וצריך לבדוק מה הגל שעליו הוא מדבר, ולזרום איתו, לשאול אותו, לראות שאתה חושב פחות או יותר מוכן לשמוע את מה שהוא אומר, וחושב אולי בכיוון החשיבה שלו או משהו. השאלה היא, אם יש לו איזה רצון כלשהו, יש לו רצון שרק תקשיב, או רצון שתעזור, או רצון כלשהו.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. בוא נניח, בוא נשאל את עצמנו, פשט, מה אנשים רוצים אחד מהשני? מה אני רוצה מחבר שלי, מידיד? ובוא נניח שכל אדם הוא על גדול, דומה לי. כל אחד עם המיוחד שיש בו. אז מה אנחנו רוצים אחד מהשני? אתה אומר, כבוד. עכשיו, כבוד, אני לא מתכוון לכובד. אני מתכוון שאנחנו רוצים לראות בעיניים של...
יחס.
חבר של יחס, מה?
יחס.
כן, יחס. איזשהו שאני מוערך. עכשיו, שוב, אני לא מדבר על משהו מעבר לזה, שאני רואה בעיניים שלו שטוב לו איתי, שאני אני אני קיים בצורה חיובית אצלו. זה מה שאני רוצה. חושב שהוא רוצה את זה גם כן. כולם רוצים. ואיך אני מראה לבן אדם שהוא חשוב אצלי? ושוב, אני לא מדבר על מידות רעות, אני מדבר על בן אדם שהוא, כאשר כתוב שאדם קרוב אצל עצמו, אני לא רואה את זה כאיזשהו פנייה לאגואיזם, לא. בראש ובראשונה, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם את עצמו לנהל את העסק. קודם כל אני צריך לנהל את עצמי. ולכן אני צריך להיות קרוב אל עצמי, להכיר את עצמי ולהעריך את עצמי, ואחרת איזה שליח אני אהיה כדי לעשות את תפקידי בעולם הזה? אז אני צריך קודם כל להעריך את עצמי. אז איך אני מעריך את עצמי? אז אנחנו בנויים לקבל פידבק מהסביבה, וחלק של ההערכה העצמית, חלק, קשור לפידבק שאני מקבל. אתה יודע, לפעמים עושים מחקרים בכל מיני מקומות מאוד לא נעימים. יש איזשהו סרט מאוד מפורסם שכל הכיתה פתאום, היה איזשהו כאילו משחק שהמורה מאוד לא יפה, אמרו, הוא אמר לכל כל התלמידים להתחיל להתנכל על ילד אחד. ובואו נראה מה שקורה לילד הזה. תוך יום יומיים, הילד היה בהלם. אז אפשר להגיד, רגע, מה פתאום הוא צריך ביטחון עצמי? שטויות מצגבניות. אנחנו כל הזמן באינטראקציה עם הסביבה. אז אם אני בן אדם שנותן פידבק חיובי, אני מקשיב לבן אדם, אני לוקח אותו ברצינות, אני מוצא חן בעיניי מה הוא אומר, איך הוא מתנהג, אני משדר את זה, בעצם בדרך כלל הוא קולט, מחזיר, והנה יש לנו קשר, יש לנו גשר. אז הרעיון הבסיסי הוא שאם אני רוצה קשר עם בן אדם, אני צריך להוציא מעצמי את החלק שמתעניין בו, שמעריך אותו, שטוב לי איתו. ואז הוא ירגיש את זה, וסיכוי טוב שהוא ייפתח. כי זה טוב לו, כמו שזה טוב לי, כמו שזה טוב לכולנו, אני חושב. זה מסתדר איתכם כרעיון? זה מה שכולנו רוצים?
אם
אין
חלק
כזה. מה?
אם יש לי רעיון, זה נושא שאני לא מתקרב אליו, לא מעניין אותי, לא אף פעם לא התעסקתי איתו. הוא משוגע לגוף תאילנדי, אין מושג איך זה.
הוא משוגע ל?
גוף תאילנדי, אין מושג איך זה.
תזהר. שמה?
סתם, נושא שאין לי גישה לו בכלל.
אה?
זה הדרך היחידה.
יפה.
אז מה עושים?
אחד מן השתיים, או לחפש חניך אחר, כי אין לך מה לעשות איתו, או לתת לו ביתה ולרוץ מהר, או להגיד, שמעתי שאתה מתעניין בזה, אני, זה מתחיל לעניין אותי גם כן. מה, ריבונו של עולם, איפה נפלת על הראש? מתי התחלת להתעניין באיגרוף תאילנדי? לא יודע, משהו שנותן לו להבין שבכל זאת יהיה, אתה מתעניין. בוא, אני אתן לכם דוגמה. אנחנו, כן, בבקשה.
אני רוצה להתעניין, מצד שאני רוצה להתעניין גם המסע הזה לא מעניין. אני רוצה שגם המסע הזה לא מעניין, אבל אני רוצה...
אז עדיין,
אני רוצה לעזור איתו קשר, אני כן רוצה להראות...
אתה שואל שאלה מצוינת, האם זה מניפולציה, האם אני פה משקר, אני... שוב, זה אני חושב שיש קווים דקים. אני אתן לכם דוגמה. פעם אבא, הבן שלו... הגיע נכנס לתקופה של התבגרות. אתם יודעים איך מגדירים התבגרות. זה מום עובר. והילד הזה פתאום היה משוגע על מכבי תל אביב. ולאבא שלו היה אלרגיה לספורט. אז מה לעשות? הילד הלך ככה, האבא אמר מה אני אעשה, והאבא החליט נגד כל מה שיש בפנים, להתעניין במכבי תל אביב. התחיל לקנות מעריב, לא יודע אם זה טל ברודי, או אם זה היה, לא יודע מי, בזמנו היה, לא יודע מי, קטש, או כל הגדולים. הוא התחיל להבין כמה אסיסטים, וכמה משולשים, וכמה זה, בא, כל מיני דברים. הוא למד שפה אחרי לגמרי. אפילו מצא שיש מקום בתל אביב, אני לא יודע אם אתם יודעים, שנקרא יד אליהו, זה יד כזה, אליהו, מצא את עצמו איזה ערב עם משוגעים שצועקים, חייך כדי שהבן ירגיש טוב. ברוך השם, הבן יצא מתיכון, יצא מהבית, והכל יצא החוצה. אבל השאלה היא באבא עשה, נכון או לא? אז לי נראה שהוא היה חכם. כי יש לו תפקיד. התפקיד הוא להיות אבא טוב. להיות אבא טוב הוא צריך להיות קרוב לבן שלו. אז אם אתה שואל, אבל זה שקר, הוא לא כל כך התעניין באמת, אז הוא בתפקיד, אני לא יודע, הוא עשה את התפקיד בצורה הטובה ביותר כדי להישאר קרוב לבן שלו. אם זה כלל, אני לא יודע כמה הוא שיחק את זה, כמה לא, אבל לדעתי הוא עשה את הדבר הנכון כדי להיות אבא טוב לבן בגיל הזה. אתה יודע מה, אתה צודק, אבל לי נראה שלפעמים הגדרות ברורות מאוד עוזרות, ולפעמים הגדרות ברורות מקשות. אם אני אומר שאני חי בעולם של אמת ושקר, וזה שקר, אז אנחנו בבעיה. אבל אם אנחנו יודעים שיש שחור לבן, אבל יש אפור, ולפעמים יש ירידות לצורך עליות. ותוך כדי הדבר הזה יכול להיות שהוא כן התעניין בזה שהבן שלו שמח בזה. זאת אומרת, בוא נגיד שבן אוהב לשחק כדוסל בתיכון, והוא בקבוצה. והאבא הולך מדי יום ראשון בערב לראות אותו משחק. לא אוהב כדוסל. אבל בא לראות את הבן שלו, משתגע ממנו. אז הוא משקה לו, אומר לו, וואה, אתה עשית משהו נפלא. מה, הוא יודע מה הוא עשה? אבל הוא שם לב, הוא בנה לעצמו איזשהו מערך כדי להיות קרוב אליו. משהו, אני מנסה לעשות את זה מורכב, כי ודאי להגיד, אני פתאום אוהב זה כאשר אני שונא אותו, אסור, וזה לא יעבוד. אבל אם אני רואה שהבן שלי מתעניין במשהו, ואני אומר, אני חייב להיות איתו, ואני אעבוד על עצמי לפחות לפתוח את העיניים ולראות הטוב שיש בו, אז אני חושב שהדבר הזה מותר, ואולי אפילו מצווה. אוקיי? אז אני מנסה איכשהו לטשטש את השחור לבן כדי לאפשר חיבור. כן.
מה שאמרנו עכשיו, בעצם למצוא נקודות משותפות.
יפה.
הדבר שלכאורה הוא טיפה רחוק ממנו. עכשיו, שאלה יש אפשרות נוספת, שאולי יש בה יתרון, להעביר איזה מסר כלשהו,
שלאבא יש את האיתנים, את הדברים המעניינים אותו, ולבן יש למעניינים, ושניהם נותנים את הלגיטימציה לשניהם. ואדרבה, בנקודות שיש בהם משותף, אבא ייתן את כל, כל הדחיפה לבן באותם הדברים, ויתעניין ויהיה איתו. ובדברים שלו, הוא גם ייתן לו דחיפה, אבל מרחוק, זה לא אומר שהוא איתו ביחד. אנחנו מעביר לו איזה מין מסר ש... שאני במקום שלי, אתה במקום שלך, בשמחה שנינו מעודדים אחד את השני, מופיעים אחד את השני.
נדמה לי שזה עובד ככה, רק שהקשר בין בן ואבא זה קשר עם היררכיה, זה לא קשר של שתי חברים. ולכן אני חושב שהמודל שלך עובד בבעל ואישה, חברים וכולי. אצל הבן והאבא, לאבא יש יותר אינטרס להיות קרוב לבן, מאשר הבן יש לו אינטרס להיות קרוב לאבא. הבן הוא חי את החיים שלו, שאבא... הבן בתהליך של אלקין יעזוב איש את אבי ואת אמו. הוא בברן של שלום, הוא בטבע, הוא בצדק. לכן האינטרס של הקשר זה יותר אינטרס של אבא, כי הוא אוהב את הבן שלו, הוא רואה מה שקורה, והוא יש לו גם מצוות חינוך. ואם אין קשר, אין חינוך. אז לכן, מכל מיני סיבות, זה לא כל כך הדדי. מה?
בן מתבגר, זה סוג של כן, כן. בן אדם שהוא לא מוכן להקל את זה שאתה פה ואני פה.
כן. הרעיון הזה זה יותר קשור, נדמה לי, בקשר טוב בין בן בוגר ואבא. אם הוא כבר בוגר, אז אופי הקשר משתנה. האבא לא מתעסק, הוא לא אמור להתעסק בחינוך. אז לכן יש יותר שוויון במידה מסוימת, עליו שהכבוד של הבן, הוא נכנס פה וזה חשוב. אגב, הרעיון הזה אנחנו רואים בדבר מאוד יפה. אז אנחנו אומרים שיש מצווה גדולה של ואהבת את השם אלוקיך. יש איזשהו ציווי לאהוב את השם. אז באיזה מסגרת המצווה ניתנת? אז יש מי שאמר, לפני זה מה כתוב? אהבה רבה אהבתנו. זאת אומרת, קודם כל יש את האהבה המתמדת של הקדוש ברוך הוא, מרגישים את האהבה הזאת, זה בעצם מעורר אצלנו את ואהבת את השם אלוקיך. אז במידה מסוימת אתה אומר דבר רעיון דומה, זאת אומרת, האהבה היא בעצם מביאה אותנו להתעניין אחד בשני ומה שמעניין את אחד השני, ונדמה לי שיש בזה משהו. בסדר?
יש את הסיפור של רבי נחמן עם התרנגול, זה לכאורה משהו, כי יותר כיוון הזה, כאילו של לרדת אל ה...
כן, כן, זה בהחלט.
אל הער המתבגר, כאילו, ממש יחד איפה שהוא נמצא, לא? כן. כאילו, במקום שלך, ואתה במקום שלך.
כן, זה אני חושב דוגמה קלאסית. האם דבר הזה מותר? האם זה לא מניפולציה? הרי הוא לא תרנגול, לא אינדיק. אז שאלות מעניינות וחשובות בחינוך. באיזה מידה אני מציג משהו ש... אני מחנך. בוא נגיד שאני אדם שלא אוהב בדיחות, אבל אני נכנס לכיתה ומרביץ בדיחות. האם זה מניפולציה? בוא נגיד שאני אדם יבש, ואני פתאום נכנס לכיתה ואני לח. זה לא אני. אז זה מניפולציה, או זה לרכוש כלי כדי להשיג מטרה מוסכמת, שאני... שזה תפקידי. ומי שנכנס לחינוך, אני חושב שחובה ככה להתמודד עם השאלות האלו. באיזה מידה ואיך ומה. אוקיי. שאלה נוספת, יש לנו זמן לעוד שאלה. כן.
ילד שעושה דבר פסוי, נגיד, מעשן, מדבר בתפילה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, שואלים אותה, למה אתה עושה את זה? בבית שלנו גם עושים ככה, אבא שלי גם עושה ככה.
השאלה למה אתה עושה את זה, אני מציע לכם למעט בשאלה הזאת. כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים למה, וזה מוביל את זה למקום לא כל כך פורה. זה כאילו ככה מתחיל בראש ובראשונה באיזושהי האשמה. אנחנו מסכימים שאתה לא בסדר, למה אתה לא בסדר? אני לא מכיר הרבה חבר'ה שירצו להמשיך שיחה עם פתיחה כזאת. אז אני הייתי מציע שאם אנחנו רוצים לעזור לאדם לשנות משהו שיש בו, לחשוב טוב טוב, קודם כל, מהי הדרך להתחבר עליו, שהביקורת תבוא אך ורק מתוך חיבור, לא ממישהו מבחוץ, ובית, לחשוב טוב טוב, מה יביא את הילד לרצות להגיע לשינוי שאני הייתי רוצה שהוא יגיע אליו. זאת אומרת, מה יביא אותו להגיד רוצה אני? כי אני לא מכיר הרבה אנשים שישתנו כי מישהו אחר רוצה שהם ישתנו. אני הולך להשתנות כי אני השגתי מסקנה שמתאים לי. אז אם כן, בגלל שכל אדם הוא עולם המלואו, נדמה לי שכדאי לחשוב מה יביא את הבן אדם הזה לשקול להפסיק לדבר. האם יש לו טיפה רוחניות? האם הוא רואה שזה מפריע לאחרים? האם הוא ירצה שאני אכבד אותו? האם יש לו איזשהו רצון למנהיגות ודרך איזשהו מנהיגות של בוא להפוך את המניין שלנו למשהו אחר, מה דעתך? זאת אומרת, אני מציע שלפני שאנחנו נכנסים למה, אז בוא נדבר על הלמה, בוא נחשוב על מה יביא את הבן אדם הזה לרצות את השינוי, ואז יש לנו כבר את האין דבר עומד בפני הרצון, זאת אומרת, הזרימה, הרצון הפנימי המיידית, שהוא ירצה לעשות את זה. ואם משקיעים במחשבה הזאת, הסיכוי הרבה יותר טוב שנעזור לו להגיע לדבר שבסופו של דבר צריך להיות דבר שהוא אומר שחשוב לו.
חזר לשאלה הראשונה, תגיד לבן אדם עכשיו, באמצע תמונה, כל יחסי לו מתחת לזה. למה שהוא יעזוב בשביל איזשהו אידיאל שהוא יכול להיות מבין שזה נכון, תאווה שיש לו עכשיו? כלומר, בסיימן, אתה חושב עליו.
קודם כל אנחנו לא תמיד מצליחים. יכול להיות שהבחור הזה יגיע וימשיך. אבל זה לא פותר אותנו מלחשוב מה הדרך הנכונה ביותר להביא אותו לרצות את השינוי, ואז לעזור לו לעבור את השינוי. זה חובתנו כמחנכים. כי לעשות את זה כדי שאני לא אכעס עליו, זה כמו ללמוד תנ"ך בשביל הבגרות. אז אנחנו יודעים את החשיבות של תנ"ך בעיני אלו שלומדים את הפסוקים, יכולים לנתח, וזה הופך, הדבר הגדול ביותר בתולדות אנושות הופך להיות יבש ולא רלוונטי. איך אנחנו כמחנכים הצלחנו לעשות את הדבר הזה, זה פלא פלאים, וזה נורא, אבל אנחנו הצלחנו. אז אם כן, השאלה היא, לפעמים צריכים להגיד לבן אדם לא, אני לא אומר שלא, אבל אם אנחנו מחנכים, אנחנו אמורים להיות מעוניינים בתהליכים של הפנמה ושינוי, ולאו דווקא רק באיזשהו אקט שהיום יהיה ככה ומחר יהיה ככה. אוקיי? בוא נעצור פה ובעזרת השם נמשיך בפגישה הבאה.